דיברנו השבוע על יעל המון, על ענייני שופרסל ומחירים וכל מיני דברים כאלה.
אתה חושב שדיברנו על זה המון?
אני חושב שדיברנו על זה המון, אני חושב שגם נדבר על זה המון, ובצדק, כי בסוף זה באמת חלק גדול מהצריכה השוטפת שלנו.
זה היה אמנות האנדרסטייטמנט, אני מבין, דיברנו על זה המון.
אני פספסתי את זה. ואני רוצה שנצרף לשיחה הזאת עכשיו מישהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי לכל מה שקורה בימים האחרונים, מי שהיה הממונה על ההגבלים לשעבר לשעבר, פרופסור דיוויד גילו, בוקר טוב. פרופסור גילו, אם אני לא טועה, בזמנך, בתקופתך, רשות ההגבלים הוציאה מה שנקרא טיוטת גילוי דעת, שזה בגדול בשפה עממית, מה שהרשות חושבת על על העניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, על האופן שבו חברות יכולות בעצם לתאם ביניהן מחירים, מבלי לעשות את זה כמו שהיו עושים פעם, בחדר סגור כזה עם פתקים, אלא כזה על גבי התקשור.
מלא השן של סיגריות, כן. וויסקי על השולחן.
אלא היום בעיתון או ברדיו או בפייסבוק או משהו כזה, אני אשמח שתסביר מה עמדתך ואז בעצם עמדת הרשות בעניין הזה.
באמת ביטאת את עמדתי בגילוי דעת הזה שאתה מציין, ואני רציתי להחמיר עם התבטאויות כאלה, כי לדעתי כשמתחרה, מתבטא על העלאת מחירים עתידית שלו, למשל, אז זה עלול לאותת למתחרים שלו שהם צריכים להיות רגועים גם לעלות מחירים. זה עוזר להם לתאם בעצם העלאת מחירים לרעת הצרכן, ולכן אני חשבתי שזו עבירה. לצערי, אחרי שעזבתי את הרשות, אז גנזו את הגילוי דעת הזה.
אז אני רוצה שנייה לנסות להבין מה תחום הלגיטימי, כי אני חושב שלכולנו ברור שזה מאוד מאוד אפור הדבר הזה. נגיד שמיד אחריך אנחנו מעלים את מנכ״ל שופרסל על הקו, ואנחנו מתחילים לדבר איתם, אנחנו שואלים אותו, תגיד, האם המחירים צריכים לעלות? והוא אומר, כן, לדעתי המחירים צריכים לעלות. אנחנו שאלנו, הוא ענה, מה לא בסדר בזה?
יש דברים שהוא צריך להגיד, שאני מנוע מלענות, כי תשובה שלי על השאלה הזאת תפגע בתחרות.
ואגב,
תשובה
כזאת יכולה לא רק לפגוע בתחרות, היא יכולה גם להשפיע על מחיר המניה, באופן שיכול אולי לחרוג מחוקי ניירות ערך כאלה ואחרים. אבל פרופסור גילו, אני חייבת לשאול אותך, מה הוא אותו רגע, לא יודע, תקרא לזה הקעת פטיש, לא יודעת איזשהו מומנט משפטי כזה, שהופך התבטאות כזאת ממשהו שיכול להיות בגבולות התמים, למשהו שיכול מבחינתך להביא להגשת כתב אישום על ידי הרשות, ובעיקר להרשעה בעבירה של הסדר כובל. לא רק איזה נו-נו-נו המכה על היד שמתקדמים ממנה.
אני חושב שהגורם העיקרי שהופך את זה לחמור, זה העובדה שאתה מתבטא על דברים שהמתחרים שלך לא אמורים לדעת עליהם. אז לגבי חברה כמו שופרסל, אתה מתבטא על העלאת מחירים עתידית. לגבי חברה כמו שטראוס, אפילו אם אתה מתבטא על העלאת מחירים עכשווית, המתחרים שלך, תנובה, טרה, לא אמורים לדעת כמה אתה גובה מהרשתות. אתה לא אמור לדבר על זה בפומבי. תגיד לרשתות שאתה מוכר להם, שאתה מעלה מחירים. אתה לא צריך להגיד את זה לציבור.
במקרה של שטראוס, אגב, היא לא אמרה את זה לציבור. היא אמרה את זה לציבור המשקיעים בדוח הכספי שלה, שאתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד, זה מידע רלוונטי למשקיעים, לא?
למיטב הבנתי, מבחינת דיני ניירות ערך, חברה לא חייבת לגלות לציבור המשקיעים מידע רגיש מהסוג הזה.
כן, זה אפילו בעייתי, זה מידע צופה פני עתיד כזה. אני אומר, זה מידע צופה פני עתיד, שזה דבר שהוא בעייתי, תמיד יש בו איזה חשד שאתה מנסה לשחק בראש של המשקיעים באיזושהי צורה, בלי להתחייב להם על משהו.
זה גם צופה פני עתיד, וזה גם סוג של סוד עסקי, שמבחינת ניירות ערך אתה לא חייב לגלות את זה למשקיעים.
תגיד, כשהרשות פושטת על משרדים, במקרה הזה שופרסל ושטראוס, ומזמינה לעדות וכאלה, מה בעצם הרשות מחפשת שם? האמירות הפומביות נאמרו כבר, בשביל זה לא צריך לפשוט. מה הם מחפשים?
הם מחפשים אולי מה היה הרקע לאמירות הפומביות, מה היו הריקושטים, הפולו-אפס, איזה דברים נאמרו בתוך הפירמה וכו'. שוב, אני לא רוצה להיכנס היום לפרטים בחקירה שתלויה ועומדת, אבל הרבה פעמים במקרים כאלה מוצאים עוד דברים, ואפילו עוד הפרות שאולי הרשות בכלל לא חשבה עליהן. יכול להיות הפרות של חוק המזון, הפרות אחרות של חוק התחרות. ובכלל, יכול להיות שלרשות יש חשדות שאנחנו לא יודעים עליהן, בגלל שהרשות לא מספרת לנו את מגוון החשדות שלה.
פרופסור גילו, אתה התפטרת מהתפקיד בגלל התעקשות על הסטנדרטים המקצועיים שלך, על חוות הדעת המקצועית שלך. אני תוהה מה אתה חושב על המעמד היום של רשות התחרות ועל האופן שבו היא נתפסת על ידי הכוחות העסקיים הגדולים במשק, כי חברת שטראוס הרי ננזפה או קיבלה איזשהו איתות מרשות התחרות אחרי פרסום הדוח הכספי בסוף מאי, שהיא עושה כאן משהו שהוא לא בסדר, שההתבטאות הזאת היא לא לגיטימית. ועדיין אנחנו רואים בשבועות האחרונים את מנכ״ל ויקטורי מפרסם פוסט בפייסבוק, ואת מנכ״ל שופרסל מתראיין לעיתון, ומדברים על מחירים כאילו אין מחר. מה זה אומר על המעמד של הרשות, ואיך היא הגיעה למצב כזה?
אני חושב שהרשות בשנים האחרונות היא התפרקה מהרבה מהתחמושת שאנחנו ציידנו אותה בשנים שהייתי שם, ולכן כוח ההרתעה שלה ירד. כשהיא עשתה את החקירה הזאת, היא בעצם אמרה איזשהו סטייטמנט שמחזיר לה במידה מסוימת את כוח ההרתעה, ואז פירמות יותר יפחדו להפר את החוק.
זה אומר שמה? שאנחנו במצב שבו לצרכנים אין אבא ואימא? זאת אומרת, הדבר היחידי שהם יכולים לעשות זה להחליט לא לצרוך וזהו, שזה החלטה שיש גבול כמה אפשר לקבל אותה?
אני חושב שהתפקיד של רשות התחרות הוא לשמור בצורה מאוד הדוקה, שלא יהיו הפרות של החוק, ולהרתיע, כדי שהפירמות, כדי שהחברות יפחדו להפר. זאת המשמעות של אכיפה. כמובן שהצרכן, אם הוא מתארגן למשל עם צרכנים אחרים לא לקנות מוצר שהוא יקר, זה כשלעצמו מצוין, כמו שחרם הקוטג' הוריד את מחיר הקוטג' ל-5 ומשהו, וזה המחיר שנשמר עד היום.
נכון, הקוטג' ירד ודברים אחרים התייקרו.
וגם הקוטג' היה
איתם, עשו חרם.
אבל הקוטג' היה אירוע סינגולרי שלא יכול לחזור על עצמו כל כך מהר, והצרכן, אגב בעיקר הצרכן החילוני, לא באמת יודע להתאגד לעתים קרובות.
כן, זה בעיקר הקשל הזה שכשהבעיה היא הבעיה של כולם, היא קצת בעיה של אף אחד, והכל ממשיך להתנהל כרגיל.
אני תוהה פשוט, אם אתה ראש הרשות היום, מה היית עושה אחרת?
אני הייתי מבצע את החקירה הזאת, אפילו על סמך מה שאני יודע כקורא של עיתונים. כלומר, אפילו על סמך ההתבטאות הפומביות האלה, הייתי בהחלט עושה את החקירה הזאת.
עזוב חקירה, היית מגיש כתב אישום? על סמך ההתבטאויות הפומביות, עזוב מה ימצאו בטלפונים ומחשבים וכן הלאה. התבטאויות פומביות, כתב אישום?
שוב, זה לא רציני על סמך מה שאני קורא בעיתון להכריע, אבל אני חושב שיש פה סיכוי טוב לכתב אישום, לרשות שחשוב לה להבהיר שהדברים האלה אסורים. אז העבירה שאנחנו מדברים עליה כאן, אם אין תגובה של המתחרה, אז למשל איזשהו מתחרה מצהיר שהוא עומד לעלות מחירים. זה לכל הפחות ניסיון לעשות הסדר כובל, שזו עבירה פלילית. אז אני חושב שאם פעם אחת יגישו כתב אישום ויקבלו הרשעה על דבר כזה, אז השוק יבין שלא מדובר סתם באזהרות ונו-נו-נו, אלא שבאמת זה מסוכן מבחינת חברה לעשות דברים כאלה. ואז יהיו פחות תאומים מהסוג הזה, והמחירים לא יעלו.
אגב, פרופסור גילו, יש לי שאלה לגבי השוק עצמו. אתמול סיפרתי קצת לבן שלי, הוא ראה בטלוויזיה שופרסל וזה, ולא הבין עד הסוף, ושאל מה קורה. ואמרתי לו, תשמע, יש חברה אחת מאוד גדולה, שופרסל, שמחזיקה בערך בנתח שוק של 20%, אני מקווה שאני זוכר נכון את המספר. והמנכ״ל שלה אמר שהמחירים צריכים לעלות וכו'. ואז שאלתי אותו, הוא בן 11, שאלתי אותו, מה אתה חושב יעשו כל הרשתות האחרות, והוא אמר, מה זאת אומרת? הם יורידו את המחיר, כי אם בשופרסל המחיר מתייקר, אז הן יכולות להוריד את המחיר, וכל הצרכנים יבואו אליהם. ואני הסתכלתי לו במין כזה, כן, כאילו יש משהו בתשובה שאתה אומר, רק שהשוק הזה לא מתנהג ככה, ואני תוהה לגבי עמדתך, האם השוק הזה הוא תחרותי מספיק בשביל להכיל אמירה של שחקן אחד שאומר, אני הולך להעלות את המחירים, ושכל האחרים, אתה יודע, יעשו מבצעים וימשכו אליהם, או שאנחנו פשוט מדברים על שוק מאוד לא תחרותי.
קודם כל זאת טענה מאוד יפה של הבן שלך, אבל עדיין, אם מתחרה אחד מצהיר שהוא עומד לעלות מחירים, אז החשש הוא שהמתחרים האחרים לא יעמדו בפיתוי וגם יעלו מחירים. כי בסופו של דבר כולם מרוויחים יותר, כל המתחרים מרוויחים יותר כשהמחיר גבוה ולא נמוך. לכן החשש היותר גדול הוא שכשמישהו מצהיר שהוא עומד לעלות מחירים, אז אחרים יבינו את הרמז ויעלו מחירים. אז אם המחיר עכשיו תחרותי, חששו שאחרי ההתבטאות הפומבית הזאת, המחיר יהפוך ליותר דומה למחיר קרטליסטי.
בעצם אתה אומר שלדעתך השוק הזה הוא לא תחרותי, כי בשוק תחרותי, שחקן אחד לא יכול להשפיע לבדו על המחיר באופן מהותי. ככה לימדו אותי לפחות.
אם היה מונופול בשוק או פירמה דומיננטית, הוא היה יכול פשוט לעלות מחירים והמחיר היה עולה. דווקא בשוק תחרותי, המתחרים צריכים את התאום הזה כדי להעלות מחירים. ולכן, כיוון שבהרבה שווקים אזורים גיאוגרפיים, יש דווקא הרבה רשתות שיווק שמתחרות, אז דווקא שם התאום הוא הכי מסוכן.
זהו, לכן תאום הוא בעצם כל כך בעייתי, כי יש אשליה של תחרות, נכון? אנחנו חושבים שהסופרים רבים ביניהם עלינו, ובתכלס הם משלמים, הם דורשים איתנו את אותו מחיר, ואנחנו לא יודעים שאין לזה הצדקה.
אם המחיר אותו דבר אבל נמוך, זה מצוין. הבעיה זה כשכולם מתחילים לעלות מחירים.
כן.
והבעיה עם ההתבטאויות האלה זה שזה יכול להוביל למצב שכולם באמת יעלו מחירים.
פרופסור דוד גילו, שאלה אחרונה ממש לסיום, כמה זמן להערכתך ייקח עד שכל הפרשה הזאת תסתיים באיזושהי החלטה, כתב אישום, לא כתב אישום, הרשעה, whatever?
תיק פלילי יכול לקחת למרבה הצער הרבה זמן.
שנים.
זה יכול לקחת שנים, כן, כי זה תיק כבד, צריך להוכיח את העבירה מעבר לכל ספק סביר, שימוע, בית משפט.
כן, שנים עד החלטה על כתב אישום, או החלטה אם כן או לא כתב אישום, זה אפילו לא ההתנהלות בבית המשפט.
קיצור, יש לנו עוד זמן.
כן, לצערי כן, אבל בסוף יש הרתעה, אז בפרשת שופרסל גם זה לקח שנים.
הקודמת.
ולדעתי, יתרה הרתעה בזמנו, שופרסל הקודם, שאפי רוזן לא התנחס לכלא, לכמה חודשים.
עד שהגענו עד הלום.
אבל התמשכות השנים, אגב, גם היא, לדעתי, פוגמת בהרתעה. אבל התיק הזה ממש בתחילתו. פרופסור דיוויד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
בשמחה, יום טוב.
יום טוב.